שאתם תשאלו, שמחה. אנחנו לקראת תשעה באב, ואיך אנחנו ניגשים באמת אל הכאב בימים האלה, איך אנחנו מחנכים בעצם את הילדים שלנו, שמותר לבכות, מותר לפחד, מותר ליפול, וכפי שהגדרנו בכמה שיעורים לפני כן, הגבריות אינה זאת שאף פעם לא בוכה, אלא איזהו גיבור הכובש את יצרו הטוב. זאת אומרת שיודע שאי אפשר לעשות את הכל בחיים, יודע לכוון את עצמו להווה, לחיות את ה... אתה רוצה להטיב לכל, אתה רוצה לעסוק בכל, לתיקון העולמות, אבל עכשיו אתה צריך להיות עם הבן שלך ולדבר איתו, באיפה שהוא נמצא, ואת כל הטוב הזה, את כל השפע הזה, למקד אותו. הגבורה כאן של מיקוד, ולהיות איתו, להכיל אותו, להקשיב לו. לפעמים הוא לא רוצה לדבר, אתה צריך גם לפתוח אותו. אבל העבודה הזאת, כל העבודה הזאת, היא עבודה בסופו של דבר של הימים האלה. אנחנו לומדים בשלושת השבועות האלה תהליך של שבוע, 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 שלושת השבועות, שכנגד מה שנקרא בחסידות, הכנעה ודלמתקה. מישהו שאל פעם שעבר על המודל הזה, והוא מאוד מאוד חשוב לנו להבין. כי הוא בעצם המודל של התיקון. ברגע שיש מצב של קושי, יש מפתח. הכנעה, ודלמתקה. שבוע ראשון, אנחנו בהכנעה, אנחנו בוכים. תן לעצמך להרגיש מה שאתה מרגיש. תהיה בהכנעה כלפי שמיה, תבין שיש פה משהו שקורה שאתה לא מבין, תדע שאתה לא מבין. אמרנו, כדי לעורר את המוח הציורי, שזה בסופו של דבר המטרה של כל תיקון, כדי לעורר את המקום הציורי, צריך להתחיל בקודם כל לחיות לחזור בשאלה. כן, זה ההזמנה. כולנו נחזור בשאלה, לא בשאלה במובן העברי, אלא במובן האמיתי. אם אין לנו שאלות, אין לנו חיים. אם אין לנו מקום שאנחנו אומרים, אנחנו לא מבינים. קשה לי, רע לי, לא יודע. אז אין לנו באמת חיים. החיים מתחילים בזה שלפעמים לא מבינים, לא יודעים. מישהו שואל שאלה, אומר, מפחד, אני לא יודע מה יהיה. והתשובה היא לא, יהיה בסדר. התשובה היא, נכון. אז ככה שואלים פה, האם במצבים קשים גם הורה יכול לשתף את הילדים שלו, שגם הוא מפחד ומנסה להתמודד? אז כן. האמת, בטח, אחד מהכלים הטובים לתקופה הזאת של ההכנעה, של השבוע הראשון של שלושת השבועות, לשתף את הילדים, גם במה שאנחנו מרגישים. אני מבין, אתה מפחד, זה בטח לא פשוט, גם בגיל שלך אני זוכר, הייתי מאוד מפחד, וגם אני עכשיו מבוגר מפחד. זה בסדר. כן, פתיחה אישית. מה? לא שמעתי. אתה מראה לו שמותר ליפול. אדם חזק זה אדם שמבין שמותר לו ליפול. מה ההבדל בין אדם גדול לאדם קטן? אדם קטן הוא אדם שלא יודע ליפול. אדם גדול הוא לומד מנפילה. כולנו נפלנו הרי. יש פה אדם שאף פעם לא נפל. כולנו נפלנו. אז יש לפעמים כאלה, אגב. יש ילדים שגדלים, לא יודעים מה זה נפילה. חלק. פתאום יש להם איזה נפילה, וואי, 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 וואי. כי היא עזבה אותי, היא לא אוהבת אותי. פח! למה? כי הם לא בנו את עצמם. כי אחד מהדרכים לבנות את עצמנו, דרך נפילות, שתי דרכים, או דרך חוכמה, או דרך נפילה. או אנחנו משכילים, מבינים, ומתבגרים על ידי הפנמות, או על ידי נפילה. לכן שלב ראשון, לדעת ליפול. מה שעושה שבסופו של דבר אדם מתחיל את העבודה שלו, זה שהוא יודע לעשות את העבודה הזאת. אתה מבין מה קורה פה? אין בית מקדש. אתה יודע מה זה בית מקדש? אתה יודע מה זה הדבר הגדול הזה? אין. אין כהן, אין לוי, אין שירה, אין קורבן, אין כלום. בגלל שאין בית מקדש, אין כלום. אין אהבה, אין הרמוניה בין איש לאשתו, אין אהבה אמיתית, אין תיקון של המחשבה, כלום. כל מה שאתה היית מדמיין שזה האידיאל של החיים? אין. אז קודם כל להיפגש עם זה. אם אני חושב שהכל לטובה, אני לא מתחיל אפילו בתהליך אבל לפקוט, כי אני כבר מאמין בתחיית המתים, אז למה לי לפקוט? כן? הוא לא יודע מה זה?
בעצם לא יודע מה זה חוסר.
לא נכון, לא נכון. קודם כל, ילד קטן בן יום יודע כבר מה זה חוסר בחוויה. הוא כבר חווה כמה פעמים מצב שאין. ואתה יודע מה? הוא גם לא התמוטט מזה. זאת אומרת, הוא בנה את עצמו מזה. גם בגיל שנה, כשהוא התחיל ללכת, הוא נפל כמה פעמים. ולפעמים מה זה נפילות? ככה הוא בנה את השרירים של הרגליים שלו. ואחרי זה כשהוא נכנס לגן הוא קיבל כלי מכות והוא זוכר אותם עד היום אפילו המכות האלה אבל זה חישל אותו והעבודה איתו זה לא עכשיו לשתף אותו בזה שגם אנחנו נפלנו בגיל שנה אלא להיות איתו אוי כואב לך חמודי בוא נשיקה על הברך אנחנו איתו אנחנו לא מנסים להגיד לו יהיה בסדר לא נפלת אז מה אתה שואל בדיוק? נכון. 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 ילדים שלא קיבלו המתנה, לא אפשרו להם לסבול. לא אפשרו להם לבטא את מה שהם מרגישים, הם אימפולסיביים, הם מפונקים. הם רגילים שאין להם עולם ציורי עשיר, כי הם לא התחילו את המהלך שאני עכשיו מסביר, ולכן הם לא יודעים לשאת את העדר. הם לא יודעים מה זה אין, מה זה אין? יש, עכשיו. הם משתלטים להורים שלהם. סמכות הורית זה שכלול של העולם הציורי. הסמכות ההורית האמיתית, לשכלל את העולם הציורי. למה? כי ילד שהוא עשיר בציורים רוחניים, פנימיים, של שידע לשאת את העדר, הוא ילד שידע להתאפק. הוא ינימוס, החינוך לנימוס זה לא כל פעם שהוא לא מדבר יפה מכה על האצבעות, אלא ללמד אותו מה זה לכבד, מה זה לפעמים שלא בא לך ואתה כן מכבד, כי זה רב גדול. ועכשיו בא לך לישון, אתה קם ואתה עומד, ואתה לומד לפעמים, כן, לא להיות בדיוק מה שהייתה ככה זורם להיות. אתה נושא את העדר, אתה נושא את היכולת הזאת להיות שונה ממה שהייתה בלי העירת כבוד הזה. אז נשיאת העדר זה מה שמשכלל את העולם הציורי, זה מה שעושה שאדם אחרי זה הוא גדול, כי הוא יודע אחרי זה ללמוד מהמציאות, כי יש לו עולם ציורי עשיר, אז הוא יודע ליפול, הוא יודע גם להפיק מהנפילה שלו. הוא מבין שכל נפילה מפילה. יש אסון, אני חושב, בכל ימי זיכרון שיש בארץ. ביום השואה, ביום הזיכרון, ביום ה... כשאנחנו רוצים לדבר על הדברים הלא טובים שהיו, אנחנו לפעמים נופלים ברגשנות יתר, מראים צחתים מפחידים, מספרים דברים זוועתיים, אבל מה היכולת לדבר עם הילדים על מה הם מרגישים? ומה אתה היית עושה עם זה? ומה זה להיום? מה זה שואה היום? מה זה תשעה באב היום, עכשיו? לא מה שהיה, אלא עכשיו. כלומר, להפוך כל סוגיה כואבת לשלב 1, 2 ו-3. להכנעה, הבדלה, המתקה. עוד לא התקדמנו, אנחנו נשארנו בהכנעה. קודם כל, שכל ימי זיכרון תהיה איזה סדנה בין ילדים בכיתה. מה זה בשבילך? תתאר לי, מה זה התחושה בגוף? איך אתה מרגיש? קודם כל, שאפשר לדבר על מה שמרגישים. זה הציונות הדתית. הציונות לא מתחילה בסיסמאות, היא מתחילה בזה שכל הפסיכולוגיה, כל התובנות, כל הפילוסופיות, מתחילות מנביאה. מתוך הגוף, מתוך התחושות, מתוך הרגש, מתוך הקושי. זה בסדר שזה קשה. ולא מפחדים, לא רק שלא מפחדים, הפוך, בגלל שאנחנו כל כך מלא אמונה, מלא שמחה, מלא כוחות, אנחנו מסוגלים לגעת בכאב, לא מפחדים מזה. במה הכוח המדמה משפיע? נתנו את הדוגמה של הבקבוק, כי זו דוגמה מאוד פשוט לזכור. תינוק בוכה ומחכה בקבוק. והוא לא מקבל עכשיו, האמא אומר, עוד רגע. אז הוא בוכה, הוא מחכה, הוא ממתין. אז מה קורה? הוא מצייר את הבקבוק שחסר לו. ואז יהיה לו את היכולת להמתין יותר, כי הוא פיתח יצירה אישית של איך שהוא מדמיין בקבוק. והדבר הזה זה שכלול של העולם הציורי הפנימי. בתרבות של שעשועים חיצוניים, שאנחנו מוצפים בציורים חיצוניים של דור שלישי, כל פלאפון 50 מיליון אתרי זימה, כל אדם היום בן 13 שיש לו פלאפון דור שלישי, מוצף בציורים חיצוניים. כל אדם שיש לו אינטרנט לא, בלי חוסם, הוא מסוגל להיות מוצף בתכנים הכי זוועתיים. כל זה יוצר בית כלא של זהב, של שפע, יותר מדי ציורים חיצוניים ואין מדמה. אין מדמה, כלומר אין אפשרות להתעורר למשהו משל עצמי ולכן אין איפוק, אין המתנה, אין סבלנות ולכן אין אהבה. כי אין החיבור באמת אל השני, אתה משתמש בשני, יש פה רעש. יש כן אפשרות שאדם ישכלל את העולם הציורי שלו, אני שומע בכיוון הזה. מה זה סבלנות אגב? כוח סבל, נכון? אדם סובל. אחרי זה, העולם הציורי זה הבגרות שלנו. כי זה מה שמאפשר לנו, אחרי זה, לחיות את המציאות וללמוד ממנה. ככל שהעולם המדמה שלנו משוכלל יותר, הוא מאפשר לי להיפגש עם מציאות מסוימת ולהיות יצירתי. בא אליך אדם, אומר לי, תגיד לי, מה קורה איתך? למה לא זה? מתחיל לתקוף אותך, מתחיל לקלל אותך, אני לא יודע מה. ואתה רואה את האדם הבוכה, אתה רואה את האדם המסכן, אתה לא רואה את האדם הרע. אתה, ככל שאתה שכללת את העולם הציורי שלך, אתה פחות רואה את הרע. אתה אוהב יותר. כי אתה יותר רואה את הדברים מבפנים. זה נקרא יראת שמיים, ראייה שמימית. אתה רואה יותר את השמיים. אתה פחות נבהל מהארץ. למלא? פסיביות מחשבתית. ייתכן והמדמה משתכלל גם, תוך כדי גם שתיקה לפעמים, התבוננות, לתת לדברים להצטייר, לא יודע מה זה פסיביות מחשבתית, אבל כן. הפסיביות המחשבתית מדלדלת את העולם הציורי, כי ממלא את האדם בציורים חיצוניים. ולכן היא מונעת ממנו אחרי זה לדעת להתמודד. האדם שרואה כל הזמן שערבים הם כאלה שזורקים אבנים על מכוניות, הוא מפחד מלנסוע בירושלים. יש אנשים שלא באים לירושלים, מסוכן ירושלים. כי הוא ראה שיש אחד עם אבנים זורק וצועק, וככה זה מצויר אצלו. אז ככה הוא צייר את הנושא הביטחוני, וככה הוא יודע איך צריך לעשות שלום. כלומר, גם המחשבה אחרי זה עובדת לפי הדמיונות, בגלל שהוא מוצף. יש אדם אחר, שהוא רואה את המציאות מבפנים, הוא רואה מה קורה כאן, מי צריך לשלוט כאן, מי בעל הבית פה. ואז הוא בעל הבית, הוא מכיל גם את הערבי. הוא לא מפחד מהפלסטיני אפילו, כי הוא מכיל אותו. הוא יודע לדבר איתו כמו בן אדם. הוא לא צריך לקלל אותו למח שמך כל שתי משפטים, הוא לא נבהל, הוא לא מפחד. הוא מכיל אותו. אבל הוא יודע שהוא בעל הבית כאן, והוא יודע שמי שיחליט בסופו של דבר זה הוא ולא, ולא אתה ולא אני, לכן הוא מדבר אפילו בכבוד עם הערבי. הוא לא שונא אותו אפילו. היכולת הזאת זה שכלול שלו על הציורי. עוד פעם? אז זהו, זה הנושא. זה, זאת אומרת, שלב ראשון אבל, לגעת בכאב, לא לפחד מליפול, לא לפחד מלחוב, לא לפחד מליצוק. היה פעם טיפול בצעקה, היו הולכים לזה יער, כולם צועקים, שלושה ימים צועקים. וזה היה משחרר אותם והם היו בריאים יותר. ככה, מתארים. סטרים תרפי. היום זה נעלם, אבל צועקים בתוך הבית, זה בסדר.
הוא רואה שבאמת ישו, אני חוזר גדע של להתמודד בחיי החברה ובחיי העבודה עם דברים קשים, עם ניסיונות. האם הוא צריך ללכת לבן שלו ולשתף אותו?
אדם שיש לו קשיים, לא. לא. האם אדם שיש לו קשיים בחיים צריך להיפתח אל הילד שלו בשום אופן? אגב, זה הטעות, אפשר להגיד, היחידית, הטעות של המחשבה. בין הלכתחילה ובין הבדיעבד. אפשר לשמוע איזה משפט, לקחת, משפט שנאמר בדיעבד, לקחת אותו לכתחילה, ואז לחגוג חגיגות רמדאן. אם אנחנו לא מבינים שכשמשתפים את הילד, זה בגלל שזה שייך למה שהוא מרגיש עכשיו, אנחנו ככה מצליחים להיפגש איתו, אז אנחנו הורים טובים, כי אנחנו עובדים בדיעבד. אם אנחנו לכתחילה שופכים על הילדים שלנו כל מיני צרות שיש לנו בחיים, אנחנו עלולים להרוס אותו. לא, לא. אם זו השאלה, האם במצבים, נכון, אתה צודק, אני חושב שזו השאלה באמת. האם במצבים קשים גם הורי יכול לשתף את הילדים שלו וגם הוא מפחד? אז לא. סליחה, תודה. תודה שעברת לי. לא, בהחלט לא. אנחנו לא משתפים. הילדים שלנו הם לא... מפחיל לי קצת, אפשר? אפשר? ככה? לא, דווקא שמח, בסדר. הילדים שלנו לא צריכים בקיצור להיות החברים שלנו, ממש לא, במובן הזה לא. אז זה השלב הראשון. השלב הראשון הוא שלב של הכנעה. לגעת בכאב. מה המטרה של לגעת בכאב הזה? זה להגיע לשלב שני, לשבוע שני של האבלות, שאדם שלושה ימים זה לבכי, ושבעה זה להתבוננות. כן? מה זה להתבוננות? אדם לומד לחשוב אחרת. אוקיי, זה מה שקרה באוזרים, והכניסו באחל כל מיני אלילים, ושרפו את האחל, ואיכה הייתה לזונה קריה נאמנה, ואתה בוכה, 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 עד שאתה כבר מבין שאוקיי, משהו צריך להשתנות. אתה שומע על הרצח של הרב הצדיק, אליעזר, אתה לא נופל בייאוש. אתה בוכה, אתה זועם, אתה כועס, אתה באמת מרגיש כמו שלקחו ממך אבא. אבל אחר מכן, מה אני עושה עם הדבר הזה? מה, איך אני מתרגם את הדבר הזה בשפה משלי של שינויים? אתה שומע על אלימות במשפחה, תוסיף אהבה לאשתך. אתה שומע על כל דבר בעצם, כל דבר בא לשכלל, אמרנו, את דרכי החשיבה שלך. אדם יושב שבעה, בשבעה הוא הולך לעשות עכשיו עבודה מיוחדת, של להחליף את ההיעדר הזה ליש, לשינוי במחשבה. וזה נקרא הבדלה. מה זה הבדלה? אני הולך עכשיו להבדיל, כלומר אני הולך עכשיו לראות מה אני נהייתי בעקבות הדבר הזה שקרה. אני מצליח שהמחשבה השלילית היא רק חיצונית ואני יכול להיפגש עם מחשבה חיובית. אני הולך לקחת את המידות של הנהדר, של המת, להפוך אותו למידות שלי. אני הולך להשתנות בעקבות זה. התשעה באב הזה אנחנו הולכים להשתנות. זה כבר קורה עכשיו, אנחנו בשבוע השנייה. אנחנו הולכים להשתנות. אנחנו הולכים לעסוק רק בלאהוב. רק בלאהוב. לא להחזיק אפילו קצת תחרות, קצת קינה, קצת כבוד. כלום. לאהוב, לאהוב ולאהוב. אני מפחד שינצלו אותי, שיראו אותי, כן? אני הולך לשמוח. אני מפחד שיצחקו עליי, שסתם איזה אדם פשוט. לא, אני הולך להטיב, אבל להטיב ממש. וזה נמצא אצל כל אדם ואדם. זה לא מה שאני אומר עכשיו שנכון, אלא כל אחד ואחד, אם הוא נוגע בכאב, הוא גם נוגע בפתרון של הכאב. לכל אחד, כשעובדים בדמיון נובע, ידוע בכלל הטיפולים, שאדם יודע את הפתרון של עצמו. מה שאף אחד לא יודע, האדם יודע איך לצאת מהבור שלו. זה נמצא, זה חרוט בבשר שלו. כי נתן לנו יצרה, נתן לנו תורה תבלין. התורה היא קדמה לעולם. התשובה קדמה לעולם. יש את התשובה הזאת, את התורה הזאת, שחרותה בבשר שלו. היא קודמת לנפילה. ולכן, כי נפלתי קמתי. הנפילה היא סיבה לתקומתי. לא רק שאני לא מפחד מליפול, אני גם מבין שכל הנפילה הזאת הייתה למטרה לשנות את דרכי החשיבה שלי. וזה דבר מאוד מרכזי, כי יש אדם שנופל לייאוש. מה זה ייאוש? ייאוש זה תפיסת עולם. ייאוש זה לא רגש. ייאוש זה אדם בונה לעצמו איזה תפיסה. הוא אומר לעצמו, טוב, אז אם ככה אני חוטף כל פעם וכל פעם מרגיש שלא אוהבים אותי, כנראה שלמה לי חיים. כן, איזה, הוא מגיע לזה מסקנה ככה, איזה תובנה, שככה ככה זה כנראה. וזה טעות מאוד, מאוד גדולה. למה זה טעות מאוד גדולה? זה טעות כי החשיבה השלילית היא חיצונית. החשיבה הפנימית היא חיובית. אם אתה חושב רע, סימן שאתה מבחוץ. בבקשה. איך אתה? אדם נגיד שכל הזמן מרגיש שצוחקים עליו, אז הוא מרגיש מושפל נגיד. אז השלב הראשון שהוא יבכה, השלב הראשון שידבר עם החבר שלו, עם מישהו שיהיה איתו באמת, תשמע, אני מרגיש כל הזמן סמרטוט שדוחים עליי, תחושה נוראית, כן? ולמה זה דומה? אני מרגיש נייר טואלט, כלום, נמאס לי. מה זה? מה זה אצלך? איפה זה היה? מדברים, פותחים, קודם כל פותחים, 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 פותחים. שלב ראשון, הכנעה. שלב שני, מה עושים עם זה עכשיו? תגיד לי את התחושה הזאת. היא תחושה שהרי כנראה שאתה גם משדר את זה הרי. אתה חי את זה כל הזמן. ובשמחה תצאו. אתה לא תצא מזה אם אתה כל הזמן תקוע בהרגשה הזאת. הרי זה מה שאתה משדר, זה מה שעושים איתך. אז האדם שהולך ככה ברחוב, אז דוחים אותו בלי לשים לב אפילו. כי הוא כל הזמן מתגונן. כן, אתה מזמין מכות. הפוך מזה, בשמחה תצאו. איך אומר ברגסון, הפילוסוף? השמחה זה התנאי לניצחון. אדם כשהוא שמח, הוא מנצח. איך לשמוח? הרי רע לי עכשיו. אתה הולך לשנות תפיסה. אז לוקחים את אותו, עכשיו, אותה הרגשה של סמכתות, של ניצול, של, כן, של חוסר אונים, והולכים עכשיו למחשבה. מה בעצם נתקע אצל האדם הזה? לדוגמה, הוא לא מאמין בעצמו. הוא מרגיש חסר ערך עצמי. בספר על שפת העדן ניסיתי לתאר איך הולכים מהמחשבה הלא טובה הזאת לשורשה שהיא טובה. לא חולקים על הבן אדם, הולכים איתו. אתה לא מאמין בעצמך? אתה צודק. אתה מרגיש שאתה סמכתות? אתה קצת צודק. אני גם סמכתות. אנחנו כולנו סמכתויות פה. אז מה? אז מה זה, 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 זהו? תדע לך שכשאתה מסתכל עכשיו על האינסוף, אתה מרגיש עוד פחות מסמכתות. בקטריה אתה מרגיש. מה אתה מרגיש? מול האינסוף ברוך הוא, בכלל, אין לך קיום. עכשיו תדמיין לעצמך שאת האינסופיות הזאת פה היא בך. בגלל שהייתה סמכתות בהכנעה, אתה אז יכולת להיות כלי להופעת השם. רק בענווה. אם אתה לא בענווה, זאת אומרת, התיקון של העיוות הזה, זה ענווה, אבל הפעם ענווה כשרה. ואז אני לא מפחד מבן האדם, אני אראה השם. אני רואה איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם הזה. ואז אני מרגיש בערכי, אז אני כבר במצב שתיקנתי את המחשבה שלי. כלומר, יש תשובה לעם ישראל ברמה של תיקון המחשבה. אנחנו יודעים שככל שאדם גדול יותר, יצחו גדול ממנו. אנחנו יודעים שככל שאדם נופל יותר, סימן שיש לו יותר דברים לומר לעולם, אז הוא נופל. המשיח קוראים לו בר נפלה. הוא בא על כל הנפילות, הוא נפל. אז זה סימן שהוא בסדר. כי ככה אדם נברא במקום כפרתו, אומרים. סליחה אם אני אומר שאני באמת לא רב. קצת עם אשתי, אבל זהו. אני לא רב. אני לא רב. אני פשוט למדתי רפואה. זהו, בבקשה.
שהאדם יכול להעלות על ידי
כי אתה הולך עד הסוף, אתה לא חולק על המחשבה הזאת, כי באמת אתה קטן, אני קטן, אנחנו קטנים מאוד בהסתכלות של 120 שנה בעולם הזה. כלום, שום דבר, אשליה.
מה גורם לו להסתכל?
עוד יותר דיכאון. הוא הרגיש לא טוב, עכשיו הוא מרגיש רע מאוד. שהוא עכשיו הוא מרגיש... אוקיי, אוקיי. אז זה השלב הראשון. אחרי זה ראית את האינסוף. בגלל שאתה כל כך קטן, נסי לדמיין עכשיו מה זה כל הכוכבים האלה בשמיים. מה זה כל הכוכבים? מה זה אינסוף ברוך הוא בכלל? ממלא את כל העולמות, מסובב את כל העולמות. אין עוד מלבד. הוא ממלא את הכל. עכשיו, אתה קטן, 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 והוא גדול, גדול, גדול. עכשיו, הדבר הגדול הזה, יש לך נשמה... שחלק אלוקה ממעל. כלומר, הדבר אינסופי, זה בך, זה בך, זה בך, זה בך. אז זה כבר משנה את הכל. זאת אומרת שיש לך ערך עצמי אדיר, כי אתה הכלי של הופעתו.
למה אתה לא רוצה?
סליחה. אז אתה מבין שכל הסרט הזה שאתה דמיינת על עצמך שאתה חסר ערך כי אבא שלך ביזה אותך והשפיל אותך, זה באמת לא נכון. זה סרט חיצוני לחיים. באופן אמיתי, אבינו שבשמיים אוהב אותך, משפיע עליך טובות, וכל הזמן מטיב לך. ואתה כמו הבן שלו, והוא מאיר לך פנים, כי האינסופיות הזאת פועמת בך. כי מה זה נשמה? חלק מהאינסוף, חתיכת האינסוף הזה שאי אפשר לתאר בכלל. זה בך. הבלון שהיה מצטמק ורע לו, התנפח. פתאום קיבלתי ערך. אם אני חי, אם נבראתי, סימן שיש ערך לקיום שלי. תחשבו על פסיכולוגיה שלא מאמינה. תחשבו, כן, אצלנו הפסיכולוגיה זה מתוך אמונה. תחשבו על פסיכולוגיה שלא מאמינה. מה נעשה? וואי, תודה. תודה, יצחק. מה נעשה עכשיו? אם לא מאמינים, אין משמעות לבריאה. למה נבראתי? סתם, טעות. אז באמת אי אפשר לטפל. השינוי בחשיבה זה לחבר את השכל, לזה קיבלנו שכל, למקום אמוני. זה כשלומדים אמונה גם. למה לומדים כוזרי? למה לומדים הרב קוק? לומדים אמונה כדי שהשכל שלנו יהיה בתפקידו האמיתי. מה התפקיד של השכל? לחשוב אמונה. כלומר, לכוון... את כל ההתבוננות שלנו למקום ציורי פנימי. זה כבר שלב מאוד חשוב. השלב הראשון, הכנעה, הצלחתי לאפשר לעצמי להרגיש רע ולא נורא. זאת אומרת שהרגש פונה אל המדמה, אל האמונה. זה השלב הראשון. מותר לי ליפול. בגלל שאני מאמין, מותר לי ליפול. דבר שני, המחשבה עכשיו, אני הולך גם להפנות אותה למקום ציורי פנימי. להפנות את המחשבה למקום ציורי פנימי. לחשוב אמונה. לחשוב חיובי, כלומר פנימי. וזה השבוע השני. בסדר? סליחה. בדיוק. הכנעה, ביטול, בכי. תן לעצמך לבכות. בהספד, בוכים, שלושה לבכי כתוב. אחרי זה שיבה. שיבה זה כבר בזמנים, כן? תוך כדי בכי יש כבר הרי חשיבה. אדם מתחיל, זה השבוע, לא בהבא. תהליך אבל זה 3, 7, חודש ושנה. אז בשלושה אדם בוכה. כתוב שלושה לבכי. אחרי זה שיבה, אדם הוא מתחיל לאט לאט לבנות בשר על הפצעים.
שיבה זה שלושה?
שלושה לבכי. אדם בוכה, פורקן רגשי.
איזה שלושה
ימים? כן, בתוך השיבה. בסופו של דבר, בתוך הימים האלה, גם של בכי, אבל גם אחרי זה ארבע, יש הבדלה. אני מתחיל, רגע, מה אני עושה עם החיים האלה עכשיו? איך אני חי? אין בית מקדש, אז מה אני עושה עכשיו? איך אני רוצה לדעת מה עליי לעשות כדי לקדם את הבניין הזה? קודם כל, בניין פנימי. מה זה בניין פנימי? בניין מלשון בינה. לחשוב טוב, לבנות משהו אחר. בבית שלי, את הבית הגדול עדיין אין לנו, אבל בבית שלי, להתחתן, להקים משפחה לתפארת, וילדים צדיקים לעולם. אני הולך לכוון את כל העשייה שלי למקום בונה. לזה קיבלתי שכל, כדי לחשוב בניין ולחשוב חיובי. מה קורה באקדמיה לפעמים? אתה משתמש בשכל לנושא חיצוני, כן? ואין לי שום דבר נגד אקדמיה, רק שצריך לדעת ולזכור שלא לזה קיבלנו שכל. בעיקר קיבלנו שכל כדי ליצור כלים, כדי ליצור כוחות נפש. אחרי זה ממלאים אותו בידיעות, וזה, הרי זה משובח. אז קודם כל, ישיבה ואחרי זה אוניברסיטה. קודם כל, ממלאים את האדם בכוחות נפש, אחרי זה בהחלט אפשר למלא את זה בכל מיני ידיעות, וזה חשוב. אבל, כן, היו עוד שאלה.
האדם שנגיד דוחק את הרגשות שלו, אז מתי שהוא מגיע לשלב הראשון,
יפה.
אז זה בסדר שהוא מרגיש ירידה בעצם? שהוא...
נכון, אדם שמדחיק את כל העולם הרגשות שלו, שלא בוכה, שלא יודע להביע את עצמו רגשית, הוא לא יכול לבנות, הבית שלו בנוי על איזה מבנה רעוע עדיין. כי הוא בונה, הוא מצליח, והכל בשליטה, הכל עד שיש משבר, ואז הכל, כי הוא מפחד. הוא מפחד שיש את המוגלה הזה, שהוא לא, הוא לא הוציא, הוא לא עברר, הוא לא יודע מה לעשות איתו. אז הוא כל הזמן מרגיש איום, למרות שכביכול הוא בנה, אבל עדיין יש תחושה של רעידת אדמה שעומדת להתפרץ. זה הבדלה בלי הכנעה. כן, זה הנצרות. יש שתי דתות שבאות ללמד אתנו טעויות. הטעות הראשונית זה הכנעה בלי הבדלה. זה האסלאם. שיש הכנעה, כן, יש ביטול, אבל אין אחרי זה, אוקיי, בעקבות הביטול הזה, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים בחיים. כן, אין את השינוי המחשבתי. אלא יש ביטול, אבל ביטול טוטלי, ואפשר ללמוד את זה מהם בהחלט. אבל לא, כי הרי חסר אחרי זה הבדלה. זה אדם ככה, נגיד אדם מיואש, אדם, כן. ויש את הנפילה השנייה, שהנפילה של הנצרות, שזה הבדלה, אבל בלי הכנעה. כשאין ענווה כלפי שמיה, שהקדוש ברוך הוא הופך להיות חבר מהסניף, אז אין עבודה באמת, אין המתקה. כי אדם לא פתח, ומזה אנחנו בנו. בנו מתרבות נוצרית. כלומר, בנו מתרבות שפיתחה מין זן כזה של אדם, שאסור לפקוט. אסור להביע רגשות, להיות אמיתי עם הרגשות שלנו. אתה צריך להציג משהו, אתה צריך להיות אדם נימוסי, אדם כלפי חוץ, בהבדלה, בכל זמן, במחשבה, ואין חיים, אין מפגש כאן. כן. הייאוש הוא שכלי, כן. ייאוש זה נוב, זה מתחיל ברגש, אבל זה עמדה שכלית סך הכל. כן, אז זה לא נקרא ייאוש, זה נקרא חוסר אונים, זה נקרא עצבות, זה נקרא חרדה. המילה ייאוש הוא עדיין שייך למין מבנה כזה שאדם אמר, אני מיואש. זאת אומרת, זה מבנה עדיין שכלי. זה עדיין, הוא לא, כשהוא אומר, אני מיואש, הוא החליט. הרי יש אדם שנפל יותר, פי כמה יותר ממנו, והוא לא התייאש. אז איך זה? זה שנפל 3 פעמים... הוא בנה לעצמו מצב של ייאוש, זה נוח, יש משהו נוח בייאוש, זה בריחה, זה לא בשבילי, אני לא אצליח, אני לא... ובא רבי נחמן ואומר, אין ייאוש בעולם כלל, זאת אומרת, הייאוש זה בניין שלך, אתה בנית את הייאוש הזה, אין מה להתייאש, כי ישועת השם כערף עין, כי המשיח הוא בא בעסק הדעת, כי הכל יכול להתהפך, מה אתה מתייאש? מה זה להתייאש? זה גאווה. כאילו אני יודע מה שרק יהיה רע. זה נבואה שחורה כזו. כן?
ייאוש זה מדרגת דיכאון, לא?
כן, ייאוש מביא לידי דיכאון. דיכאון זה כבר רגשי יותר. אז קודם כל, רבי נחמן בא בצורה מאוד בוטה, הייתי אומר. הוא אומר, אדם בא, הוא אומר, אני מיואש. הוא אומר, אין ייאוש, אין דבר כזה. אתה לא מיואש. אני מיואש, אני יודע. לא, לא, אין ייאוש, הכל לטובה. אז קודם כל זה מזעזע, זאת אומרת, לעורר את האדם מהמקום הזה. כי הבחיינות זה הסכנה של הכנעה בלי הבדלה. זה אדם ששמע תחילת השיעור ולא שמע את האמצע. אז הוא אמר, טוב, צריך מה? לברר רגשות, לפקוד, אז אני רק בוחר, רק מתבחיין, רק כזה. איפה גוש קטיף? לא, לא, גוש קטיף זה נורא והיום. אין אסון גדול בדור הזה כמו גוש קטיף. באמת, גירוש, לגרש אנשים מביתם, זה אין אסון גדול מזה. אבל מה עושים? איך בונים עכשיו? גרעינים תורניים, איך משפיעים בעם, איך עושים? יופי, הבדלה. בסדר? ולא נשארים בשלב הראשוני, כי זה לא נכון. לא, אני מיואש. איבדתי את הכל, אני מיואש. אין דבר כזה. למה מיואש? מה פתאום מיואש? קדימה. יש לך ידיים, פה, אף, הכל. הכל טוב, 99% טוב. כלומר, מראים לאדם שהוא מיקד את כל המחשבה שלו במקום שלילי, והוא לא זז משם. זה טעות אופטית. זום אחור, תראה בכללות, וואו, אתה גר בארץ ישראל? יש לך שתי עיניים, אב ופה? אתה יהודי? בירושלים? יש לך אישה, אתה נשוי, יש לך ילדים. 99% אתה שלם. חסר לך אחוז, בעזרת השם, יהיה בסדר. זה עניין של תפיסה, שו.
יש סוג של מכה שכאילו גורם לך, אוקיי, בוא נמשיך, אתה אומר, דוגמה, אדם שם שבשיבה, אז אוקיי, הוא עכשיו סוג של בכי, אבל זה בכי מאוד מצומצם לשבוע, שבועיים, חודש, אפילו שנה, זה דבר מאוד
נכון.
מצומצם, ואז הוא כאילו, טוב, הלאה, עכשיו תמשיך. אבל יש דברים שהם כאילו כאב שמתמשך, שאתה לא יכול להגיד להמשיך, כי אין לי לאן להמשיך, אני לא מאושר, אני מרשן. כל מיני סיבות, כל זמני מצבים שאדם, בגלל שלא יודע, הוא לא מצליח לעשות איזה משהו, הוא עובד, הוא עובד, הוא עובד, לא משנה. אז כאילו, אז זה גורם לו, מידה מאוד קשה לצאת
נכון.
מאשר מכה אחת, מתאונה שהוא פתח, ועכשיו הוא קם על.
נכון.
זאת אומרת, איך זה שונה, איך יוצאים מזה?
תראה, זה קודם כל כל עניין לגופו. כל אדם הוא צריך יחס אישי למה שקורה לו. כשאני מדבר על דברים כלליים, צריך להיזהר כי זה כללי. אחרי זה יש את האדם עצמו. יש אדם הוא ניצול שואה. אומרים לו, אמרנו בשיעור ששבוע ואחרי זה זהו. לא, לא, הוא ניצול שואה, לאט לאט. כל אדם עבר ניתוח קשה ונמצא מצב קשה בבית חולים עכשיו. נתחיל להגיד לו, הכל לטובה, השם אוהב אותך, לאט לאט. תן לו. תלוי כל אחד בקיצור בקצב שלו. אבל צריך לדעת שיש שלב שאומרים לבן אדם, זהו. זהו, שמעתי אותך. אתה חוזר על אותם דברים, אתה בוחר, הבנו. ונתנו המון מקום לכאב, מה עושים עכשיו? הרי אתה אמור לדעת, אתה הולך לגלות למה נפלת כל פעם באותם דברים. כל פעם אדם נופל בנפילות דומות. הוא עושה כל פעם שידוכים, כל שידוך, אותה פשלה. זה חוזר על עצמו. אז קדימה, חבר'ה, בואו נעבוד על עצמנו, נשתנה סוף סוף. כי הרי כל ניסיון בא לשנות אותי, וכל פעם אני אומר, לא, לא, אני ממשיך. לא. הקושי בא לבנות אותך. אז ברגע שיש את הראייה הזאת, עוד פעם זה חינוך, אפילו הייתי אומר, זה בעיקר חינוך לפני כל נפילה. ברגע שניגשים אל הנפילה ממקום כזה, הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. יש כבר דינמיקה אחרת. אדם כבר, עוד פעם, הופך להיות גדול. כלומר, הוא רוצה ללמוד מהנפילה הזאת ולצמוח ממנה. לכן, כל צמיחה מתחילה בהתפוררות של הגרעין בתוך האדמה. איזה גועל זה. אתה שמת גרעין באדמה, לא נשאר כלום, נשאר איזה מין חומר מגיל כזה בתוך האדמה. אלא אתה משקה ואתה מתפלל, פתאום, מה אתה רואה? יוצא משהו. נראה שהכל נעלם, בסוף מברך ששום דבר לא נעלם, אלא הכל היה בתוך תהליך של צמיחה. אז למה לפחד? אז למה לחשוב שמה שנראה שקורה על פני השטח זה מה שקורה באמת? לא נכון. אותו דבר, כל איסורים, כל כאב, כל קושי מצמיח כוחות. הנה עם ישראל חוזר בארצו. מדינה לתפארת. איזה דבר נפלא זה. נכון, 2000 שנה היינו מתחת לאדמה בתהליך של צמיחה איטית ונסתרת. ועכשיו הכל מתפרץ והכל נראה מבחוץ. אז הנה יש לנו הוכחה שאין מה להתייאש. 2000 שנה היינו אמורים להתייאש ולא התייאשנו.
האדם פרטי יכול להיות בסוג של קושי כזה
אתה חוזר על, על נקודה, ואני אומר לך, אדם יכול להתייאש, אבל זה טעות אופטית. אתה צודק. אני חי עם זה, הרי זה עבודה שלי. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, הוא טועה. יש דבר כזה שאדם טועה. זה טעות. הוא מיואש, הוא אומר, פעמיים התגרשתי, אני לא, אף פעם לא אקים בית. לא נכון. אני מכיר אנשים שבפעם השלישית בנו בית, מה פתאום? הוא מפיק מסקנה. שתיים לשלוש. זה טעות. זה רמה שהפסיכולוגיה לא מקבלת כל כך. בפסיכולוגיה בדרך כלל אין כל כך הסתכלות על מין שינוי בחשיבה. יש בטיפול הקוגניטיבי, כן? אבל בדרך כלל טיפול קלאסי נשארים עם עם ההרגשה, ואין כל כך הנחיה כזאת שאפשר לחשוב אחרת. למה? כי אם אין אמונה, החשיבה החיובית היא פלסטר לפניצית. פלסטר לפניצית. היא לא רצינית. למה? תחשוב חיובי ויהיה בסדר. מה חיובי? איך אמרת עכשיו? התגרשתי, אין לי עבודה, אין לי כסף, אני... לא, תחשוב טוב, תחשוב טוב. מה טוב פה? אבל האמונה אומרת, נכון, רע, רע מאוד אפילו. אבל תלמד מזה. תלמד, תראה. תראה מה קרה עם הבוס שלך, עם אשתך הקודמת, עם הילד הזה, עם זה. כל פעם אותו דבר. אתה ראש בקיר, לא מבין, לא לומד. ואז אדם לומד. בהחלט יש מה ללמוד ממה שקרה. והשלב השלישי זה השבוע שבדיוק לפני תשע באב, אנחנו כבר בהמתקה. לכן כשהרומאים נכנסו לבית המקדש, להיכל, הם ראו את הקרובים מעורים זה עם זה. בזמן החורבן אנחנו יכולים גם להרגיש איזושהי שמחה מתוך הדמעות האלה של הקינות. אנחנו יכולים, הדרך השואל הזה שאנחנו רואים בחורבות ירושלים, להיות מתלמידי רבי עקיבא ולצחוק. יש לנו את האפשרות הזאת, הפעם זה השלב השלישי, לשכלל את העולם הציורי. זה מה שלימד אותנו רבי עקיבא. אדם יושב בחצות והוא בוכה על החורבן. בזמן שהוא בוכה על החורבן, הוא מצייר את בית המקדש. וכל היום שלו יהיה יום אחר. בגלל שהוא חי, בסופו של דבר, עם שיוויתי בית המקדש לנגדי תמיד. הוא שינה משהו ביכולתו לראות את המציאות. זה נותן לו כוחות, כן. סליחה.
איך מגיעים לרמה כזאת שמצליחים בעצם
לבטל
את השיטה של
הסגל
שכל המחולת עלינו?
יפה.
באמת לפתוח את הרגש,
לצאת מהמחשבות, מהשמות, נכון. נכון. תראה, יש הרבה דרכים. יש קבוצות שעוסקים בזה. יש קבוצות, נשים יושבים, צורים עיניים, הרפיה, דמיון מודרך. יש דבר כזה. יש דבר כזה שמלמדים את האנשים לדבר על מה שהם מרגישים. אבל בעיקר התרופה, אל תספרו לאף אחד, זה הזוגיות. ברגע שאדם מתחתן, יש לו חבר בבית. כל הזמן. יש לו שותפות. הוא כל הזמן בשותפות רגשית. כל הזמן. כל הזמן בשותפות רגשית. כל הזמן יש עם מי לדבר, מה אני מרגיש באמת. זה זוגיות כזאת שאפשר לשתף את השני, שאני מקבל אותך איך שאתה. ואז אתה פחות שכלי קשה. יש נשים לא, יש נשים שנשארו עם השכל הקר שלהם. ככה התחתנו, ככה הם בבית המדרש, ככה הם בעבודה, ככה הם בבית. זה טעות. הניסויים זה בא להגיד, בואו נחבר בין האם והאב התוך נפשי. בואו נלמד לחשוב ציורי. על ידי המחשבה לשכלל את הציור. את הרגש להפנות אותו למקום ציורי. זה אומר, אמרנו, ללמוד להתרגש מלשתות מים בארץ ישראל. ללמוד להתרגש מכל דבר. לא, אני לא מדבר על התלהבות עכשיו של ריקוד. מדבר על חוויה פשוטה של הטוב. להיפגש עם הטוב וזהו, לחיות אותו. זה בסופו של דבר מה שהכרנו כילדים קטנים. כשהיינו ילדים קטנים, היינו מה זה תיאורים? היינו תיאורים מאוד בזה. ביכולתנו לחיות את המציאות איך שהיא. אז היה לנו את התואר כאן. אחרי זה בא השכל, בא הרגש, בא כל, כל השכלולים של ההתפתחות, ואז שכחנו את תום הילדות. אז אנחנו רוצים לעזור לזה. לא לנאיביות, אלא לתום הילדות. לטעם טוב כזה שאפשר שנחיה את החיים איך שהם, וזהו עשיר השמח בחלקו. שני אנשים עשירים. אז מה זה עניות הדעת? מה זה העוני הזה? העוני הוא בא מהשפע החיצוני, כן, ציטטתי שבוע שעבר נראה לי, שממה כשטף, איך זה הפסוק בישעיהו? הוא שממה, שכחתי, כשטף זרים, וואו, ברח לי, שהזרמים, כל הזרמי מים האלה, כל התאוות, הפכו אותנו לדלים, אין לנו כבר עולם ציורי עשיר. מקובלים באמת, הם עושים ייחודים, הם אנשים שחיים בעולם של ציורים מאוד משוכללים. הם מרגישים כל חלקיק באוויר, הם מרגישים כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו. הם מחוברים פנימה. לכן אנחנו שואפים לזה, לנבואה אפילו, לשכלול של העולם הציורי. וזה מתחיל, אתה צודק, קודם כל להרגיש חופשיים. לא לתת לאף השפעה זרה להשפיע עלינו. לפתח עמדה שכל יום לקחת זמן להיות עם עצמנו ולכתוב ולנגן ולדבר עם השם, תפילה אישית. לקחת זמן בהמשך היום, קצת, לא כל היום, או רוב היום לא. קצת זמן שאנחנו קצת עם עצמנו. וזה בסדר. ולאט לאט, כן, לפתח את הדבר הזה שלא לא, לא מספיק קיבלנו. בהחלט. לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. המטרה של תשעה באב זה ט"ו באב. לזה אנחנו צמים. למה אנחנו צמים? ליום הטוב הזה. למה יום טוב? כי שם היו שידוכים כל הזמן בט"ו באב. היו נפגשים סוף סוף. למה? בגלל ששכללנו את העולם הציורי, אנחנו מסוגלים להגיע למקום של אהבה אמיתית, של שמחה אמיתית, של ראיית הזולת. פתאום אתה רואה את השני, פתאום אתה לא נאבק, פתאום אתה לא מרגיש מאוים. אז אתה באמת בט"ו באב, אתה מרגיש עוררות בהחלט והתחדשות. יפה. אנחנו הרבה פעמים כשמדברים על מדמה, מדברים על דמיונות. אדם חי בדמיונות, עכשיו סוגר עיניים ורואה איזה פילים ורודים בשמיים שעפים, ורואה איזה... זה הפוך מהמדמה. ולא בגלל שאדם הוא מדמיין כל מיני דברים, הוא יותר אוהב את אשתו. אלא זה הפוך. הדמיונות זה החיצוניות של המדמה. ככל שאין מדמה יש יותר דמיונות, אז יש יותר ניתוק רגשי. המדמה זה כשאתה רואה את השני ואתה אומר לו, שלום, מה שלומך? אתה רואה אותו. אתה אוהב אותו, כי אתה רואה אותו מבפנים. מה עושה שנאה? שנאה זה בגלל הביקורת. מה זה ביקורת? זה להסתכל על השני מהשכל. אתה לא רואה אותו, אתה לא חי את השני. אתה בודק אותו, מאבחן אותו. זה בעיה. כי אתה לא חי אותו, אתה לא יכול לאהוב אותו. אז שכלול של המדמה, שכלול של העולם הציורי, דיברנו על הבקבוק של אותו תינוק, שמסוגל להחזיק מציאות של חוסר. אז הוא לא קופץ על אשתו ונותן לה מכות, כי הוא לא קיבל את הקפה שלו בזמן, נכון? כי הוא שכלל את העולם הציורי שלו, שאפשר להיות בלי קפה ולא קרה כלום. והוא יודע להמתין. עוד פעם? נכון, זה בהתחלה כן. סבלנות זה לא מספיק. אחרי זה גם יש לו, כמו מדברים על הרב משה פיינשטיין, שלמד שס שלם כשהוא חיכה לאשתו. היה לו, חוץ מכל הלימודים שלו, לא שס, רק בזה. עכשיו אם היא מתאפרת לפני החתונה של זה, של הבר מצווה של זה, הוא היה לומד. אתה יודע למלא את הזמן הריק במילוי ציורי. אתה יודע להיות נגיד באוטו בנהיגה, לא להיות עם הפלאפון, לא להיות עם הרדיו, ולא להיות עם, לא יודע, כל מיני דמיונות. אתה עם הכביש. אתה חי את, את, את הארץ, את, את הנוף. אתה חי כל רגע ורגע. עכשיו זה קשה, כי אנחנו מדברים על. אני צריך עכשיו לסגור את כל המיקרופונים, ולהתחיל לנשום עמוק ולעשות את זה. כן? אז זה, זה, זה חוויה של דמיון נובע. אדם שעושה, עובר ככה, חוויה כזאת של דמיון נובע, לתת לדברים לעלות. ואז עולים כל מיני דברים. בלילה, אגב, אתה חווה את זה מאוד. אתה חולם, ואז אתה קם כל בוקר, ואתה מרגיש יותר טוב. למה? כי חלמת בלילה. אז זה מה שאנחנו אומרים, כן? איך היה אפשר לחיות כמו שבדיוק אתה חולם בלילה? כל אחד, נגיד, אתה עכשיו מתגעגע כי אתה לא רואה את... את הידיד שלך שאתה כל כך אוהב, אתה מצייר אותו, ואז אתה יכול להמתין, אז אתה כותב לו מכתב, אתה ממתין. אבל כל דבר, אדם, יש אחד אחר, זה שיביתי השם נגדי תמיד. כן, ככה השולחן ארוך מתחיל. זה העבודה של היהודי. שיביתי השם נגדי תמיד. כל הזמן, יות כבב, כיות כבב, כיות כבב, כל דבר. ואז מה? כלל גדול בתורה, במעלת הצדיקים ההולכים לפני השם, אומר הרמי משה סרלס, בתחילת השולחן ארוך. כלומר, זה עבודה של אדם שכל דבר הוא רואה גילוי השם. בעזרת השם.
תחזור לשאלה ששאלתי בהתחלה, לגבי העניין הזה. אדם מבוגר, יש לו את החוסר בציבורים האלה.
אדם מה? אדם?
מבוגר.
מבוגר. כן. טוב. מה אתה שואל, מה אתה שואל?
אתה אומר הרבה פעמים שאתה לומד את זה, לגבי אמרנו מבוגע בסדר, ויהיה את עצמו איך אתה בונה, כי ממציאים את זה לא, אמרנו הרבה פעמים צריך לשאול...
להמתין, גבולות, נגיד גבולות. גבולות זה משכלל את העולם הציורי של הילד. כי אתה אומר לו, לא, עכשיו לא אוכלים, רק זה לשבת. שאומרנו את המיץ הזה לשבת. היא לא רוצה, לא רוצה, לא, אין. היא מתחיל לצחוח, מתחיל לזה, אתה לא מתפעל מזה, אתה לא מגיב לזה, אתה לא שום דבר. אתה בטוח בעצמך, זה מיץ קולה לשבת, סליחה על הדוגמה, זה מיץ תפוחים מקשת לשבת. אז אם ככה, אז באמת הילד ישכלל את העולם הציורי שלו, הוא לא יהיה מפונק. נכון, נכון, זה הופך אותי ליצירתי. וזה עושה שהיצר הרע שלי פחות מתפרץ לי בחיים, כן? ככה פרופסור רוטנברג מגדיר, איזון בנפש בין יצר ויצירה. אותו דבר. יש יצר, יש התפרצות של, של, של חיות, עליי עכשיו לדעת לכוון את היצר הזה לחיפוש אלטרנטיבה. אני הופך להיות יצירתי. הילד עכשיו לא רוצה, עכשיו זה אומר שהאימא הזאת, שהילד לא רוצה לאכול, תוכל כבר, ולמה אתה לא רוצה? אבל זה טעים, אבל זה... והיא נאבקת איתו, ובסוף היא כועסת עליו, היא רואה את עצמה, כועסת על פצפון קטן בן שנה וחצי, אומרת, מה, אני משוגעת? מה קורה איתי? אני כאילו רבה שהוא יוכל... אל תריבי איתו, לא רבים עם ילדים. תעשה מטוס, תגיד לו, אתה יודע מה? אל תאכל, אין בעיה. מה, הוא ימות מרעב בגלל ש... תפסיקי לחשוב שבגלל זה את לא אימא טובה, כלומר, תפסיקי להסתכל מבחוץ על המציאות, ותחי, הוא עכשיו לא רוצה לאכול, חוד שהוא לא רעב גם. אז מה קרה? אז את יצירת עם הטוב, אז עוד שעה, או הילד לא רוצה להתקלח. אז יש מאבק, ולמה, ואתה חייב, וכו'. ואותם משפטים במשפחות, זה אותם משפטים. הילדים נמאס להם לשמוע את ההורה שאומר אותו דבר, ונמאס להורה שהילד עושה אותו דבר. יצירה, אלטרנטיבה, להמציא משהו אחר. בוא ילדים נתקלח, ואז נספר סיפור, וננגן ונשיר ביחד. יוצרים חוויה חיובית, כי יש יצירה. אז זה עולם יצירתי עשיר, וזה חינוך הרבה יותר מכיל.
בשלב השלישי של השלושים וחורה, בשלב של חיים באושר,
כאילו
החיים קשה קצת לתפוס את חורבן לדעים לשם.
כן.
לא מסתדר, מה
חורבן. תראה, אומר הרב קוק, בעין היה... פרק שביעי ברכות נון א', כי ראוי שיקח מחזון המוות ציורים כאלה, שעל פיהם יוכל לחזק דרכיו לחיות חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. כלומר, גם הראייה הזאת של המוות, שזה הדבר הכי קשה, ראוי שיקח מזה שעל פיהם יוכל לחזק דרכיו לחיות חיים שיש בהם יראת שמיים. אבל אם המוות יפעל עליו בציורו באופן מבהיל כל כך, שיש בו כישלון כל כוח החיים, כן, כשישוב כוח החיים לפעמו, לא יענה כלום מהדרכת המוסר שראוי שיפעול עליו מחזה המוות. מה המטרה של, של, של החיזיונות? שאדם רואה דברים, לא שיבעל, אלא שיקבל מזה כוח ציורי, שלו אחרי זה אפשרות, כשהוא יחזור לחיים, אחרי זה אדם יוצא משיבה, הוא צריך לחזור לחיים. שלו את הכוח לפעול, אבל הפעם ממקום אחר. שנזכה לתשע באב בעזרת השם של בניין ושל ישועה, והשנה בית המקדש בעזרת השם.